שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת יומא. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. המשנה היום ממשיכה ומתארת את סדר העבודה. אחרי שבמשנה הקודמת ראינו את ההגרלה בין שני הסעירים, אז היום הכהן לוקח לשון של זהורית, כלומר רצועה של צמר צבוע באדום, והוא קשר אותו על הראש של הסעיר המשתלח, והוא מסובב את הסעיר. כלומר, עד עכשיו הסעיר היה עם הפנים כלפי מערב, עכשיו הוא מסובב אותו שהוא יהיה עם הפנים כלפי מזרח, שזה בית שילוחו, כלומר משם הולכים להוציא אותו לכיוון המדבר. זה לגבי הסעיר המשתלח. וממשיכה המשנה, ולנשחת כנגד בית שחיטתו. עוד מעט נבין מה הכוונה. עד כאן מה שנראה היום מהמשנה. את הגמרא נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי המשפט האחרון שראינו. ולנשחת, כלומר, הסעיר שנבחר כסעיר להשם, כנגד בית שחיטתו. מה הכוונה? למה המשפט הזה מתייחס? הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה מתייחס ללשון של זהורית, כלומר שגם על הסעיר להשם קושרים לשון של זהורית, אבל לא על הראש, אלא על הצוואר, מקום השחיטה. אפשרות שנייה זה שזה לא מתייחס ללשון של זהורית, אלא להעמדה של הסעיר, שאם את הסעיר המשתלח עמדנו עכשיו כלפי מזרח, כי משם הולכים להוציא אותו, אז את הסעיר להשם משאירים עם הפנים כלפי מערב לכיוון פנים העזרה, ששם הולכים לשחוט אותו, וזה הכוונה כנגד בית שחיטתו. אלה אפשרויות, והגמרא מביאה ברייתא שאביא רב יוסף ומוכיחה שכוונה היא לאפשרות הראשונה, לשון של זהורית. כי כתוב שם שלמה עושים את זה, כדי שלא יתערבו זה בזה, שני הסעירים, ושלא יתערבו בסעירים אחרים. עכשיו, אם הכוונה היא של הסעיר להשם בעצם לא עושים כלום, אז איך זה מונע מהם להתערב בסעירים אחרים? אבל אם הכוונה היא שגם לסעיר להשם שמים לשון של זהורית, אז זה באמת עוזר לשני הדברים. גם שלא יתערבו זה בזה, כי למשתלח שמים את זה על הראש, ולסעיר להשם שמים על הצוואר, וזה גם עוזר שלא יתערבו בסעירים אחרים, כי לשניהם יש לשון של זהורית, ולשאר הסעירים אין. אז בזה הוכחנו שבאמת גם לסעיר להשם שמים לשון של זהורית, אבל לא על הראש, אלא על הצוואר. וזה היה החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם, וזה לגבי האם ללשון של זהורית יש איזשהו שיעור מינימלי, כלומר גודל או משקל. ועכשיו שימו לב שנדבר כאן לא רק על הלשון של זהורית אצלנו ביום כיפור, אלא גם בעוד שני תחומים, וזה פרה אדומה ומצורה. מה יש שם? אז בפרה אדומה, אחרי ששוחטים ושורפים את הפרה אדומה, אז זורקים לתוך האש עץ ארז, אזוב ושני תולעת. שני תולעת זה בעצם גם כן לשון של זהורית, כלומר צמר צבוע באדום, וגם שם אנחנו נשאל האם יש לזה שיעור, ותחום נוסף זה מצורה ששם לוקחים שתי ציפורים, אחת שוחטים אותה על גבי כלי עם מים ואדם נוזל לתוך המים, ואז את הציפור השנייה טובלים בתוך אדם עם המים וטובלים אותה ביחד עם אותם דברים של הפרה אדומה, כלומר עם עץ ארז, אזוב ושני תולעת, כלומר שוב גם כאן יש לשון של זהורית וגם כאן נשאל האם יש לזה שיעור מינימלי. אלה שלושת התחומים עם הלשון של זהורית, שוב שעיר להזזל, פרה אדומה ומצורה. בסוגריים נעיר שלפי החלק הקודם, האמת היא שיש עוד מקום מלשון של זהורית, וזה השעיר להשם, אבל עליו לא נדבר. המפרשים אומרים כי שם ברור שאין שיעור מינימלי, כי שם זה לא חלק מהמצווה, אלא פשוט כל העניין זה שלא יתבלבלו בינו לשעירים אחרים, לכן שם זה רק פרקטי, צריך שיראו את זה, על זה לא נדבר. אנחנו מדברים כאן על תחומים שבהם זה מצווה, והשאלה היא האם יש לזה שיעור מינימלי, ואת החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה אמירה של רבי יצחק, שהוא מתייחס לשני התחומים הראשונים, לסעיר להזזל ולפרה אדומה, והוא אומר שהוא שמע שבאחד מהם יש שיעור ובאחד אין, אבל הוא לא יודע באיזה. ואז בא רב יוסף ואומר שאם כבר רק באחד מהם יש שיעור, סביר שזה הסעיר המשתלח. למה? כי בסעיר המשתלח כשהם מגיעים לצוק, לפני שזורקים אותו, חותכים את הלשון של זהורית לשניים, וקושרים חצי על הראש וחצי על הסלע. ממילא צריך שזה יהיה מספיק ארוך בשביל שיהיה אפשר לחתוך לשניים ולקשור כל חצי. אז יש לזה שיעור מינימלי, זה מה שאומר רב יוסף. בסעיר המשתלח יש שיעור מינימלי. אבל עכשיו הגמרא מקשה שתי קושיות, שלכאורה גם בפרה אדומה יש שיעור מינימלי. קושיה ראשונה מקשה רמי בר חמה, אמנם בפרה אדומה לא צריך אורך מסוים, אבל כן צריך שזה יהיה כבד, בשביל שכשזורקים את זה לאש, זה לא יישרף עוד באוויר של האש, אלא ירד למטה, לתוך המדורה, כמו שכתוב, ולקח הכהן עץ ארז וזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה בפנים. אז הנה גם בפרה אדומה, לכאורה יש שיעור. עונה רבה, נכון, באמת אם השני תולעת בפרה אדומה צריכה קוב, אז באמת זה נחשב שגם שם יש שיעור, אבל השאלה הזאת, האם יצחק כובד, זה מחלוק את תנאים, נראה את זה עוד מעט, ורב יוסף שאמר שבפרה אדומה אין שיעור, הוא כנראה סובר כמו הדעה בתנאים שאין שם צורך בכובד, זה לגבי הקושייה הראשונה. קושייה שנייה מקשה הבאה, אתה אומר שבסיר המשתלח יש אורך מינימלי כי צריכים לחתוך את הצמר לשניים, גם בפרה אדומה צריכים לחתוך לשניים. למה? כי המשנה במסכת פרה אומרת שכשזורקים לתוך המדורה את העץ ארז, את האזוב והשנית עולת, לא זורקים אותם סתם ככה אחד אחד, אלא כורכים את העץ ארז והאזוב בעזרת השנית עולת. והבאי מבין שאיך עושים את זה, חותכים את החוט צמר לשניים, חצי אחד שמים ביחד עם העץ ארז והאזוב, ובעזרת החצי השני כורכים את כל העסק. אז הנה תורה שגם בפרה אדומה חותכים את זה לשניים, וממילא גם כאן לכאורה יש שיעור. זו הקושייה השנייה, אבל עונה הגמרא בקלות, כורכים את זה בלי לחתוך את זה לשניים, כלומר שמים את החוט בהתחלה עם העץ ארז והאזוב, ואז עם הזנב של החוט, כלומר עם הקצה, עושים סיבוב מסביב להכל, וכך כורכים וזורקים לאש, וממילא לא צריך שזה יהיה כזה ארוך בשביל לחתוך לשניים, ולכן כאן אמר רב יוסף שזה נחשב שאין שיעור, ועד כאן השלב הראשון. שוב, שאלנו אם יש שיעור, רבי יצחק אמר לגבי השעיר והפרה שהוא שמע שבאחד יש ובאחד אין, ואמר רב יוסף שלפי זה הכוונה היא שבשעיר יש כי שם צריך לחתוך לשניים, ואילו בפרה לא צריך, אבל הערנו שזה לפי הדעה שלא צריך כובד בפרה, אם צריך כובד אז גם שם זה נחשב שיש שיעור, וזה מוביל אותנו לשלב השני. השלב השני זה רק לגבי פרה אדומה, וזה לגבי הצורך בכובד. האם צריך את הכובד הזה או לא? אז הגמרא פותחת בסתירה בין רב לבין ברייתא, לגבי מצב שזרקו את הצמר לאש של הפרה, והצמר לא הספיק להגיע עד למטה של האש, אלא הוא נשרף כשהוא היה עוד גבוה בחלק העליון של האש. רב אומר שזה כשר, הברייתא אומרת שזה פסול, וצריכים להביא עוד צמר ולזרוק שוב. אז מה עושים עם הסתירה הזאת? הגמרא מביא שתי תשובות, אביי ורבה. אביי אומר שבאמת גם לפי רב, הצמר כן צריך להגיע לחלק התחתון של האש, וההבדל בין רב לבין הברייתא זה בסוג המדורה. רב דיבר על מדורה כפופה, כלומר נמוכה, וממילא גם אם זה נשרף בלי שזה נגע בחלק התחתון של המדורה, זה כבר נחשב שזה נכנס לתוך שריפת הפרה. לעומת זאת הברייתא מדברת על מדורה עם אש גבוהה, וזה נשרף כשזה עוד בחלק העליון, זה לא נחשב לתוך ולכן זה פסול, זה התירוץ של אביי. התירוץ של רבא, כמו שאומר מקודם, זה שהדין של כובד זה מחלוקת תנאים, ורב סובר כמו הדעה שלא צריך כובד, כלומר אין בעיה שזה יישרף גם למעלה בחלק העליון, לעומת זאת הברייתא סוברת כמו הדעה שצריך כובד, ולכן זה צריך להיכנס ממש לתוך האש ורק שם להישרף. זה התירוץ של רבא, ועכשיו סוף סוף נראה את הברייתא ששם רואים את המחלוקת הזאת, והנושא בברייתא זה למה בכלל צריך לקרוך את העץ ארז והאזוב בחוט של השני תולעת. רבי אומר שזה פשוט בשביל שהם יהיו באגודה אחת, כי כתוב ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושנית עולת, אז ולקח משמע לקיחה אחת, כולם ביחד, לעומת זאת רבי לזר ברבי שמעון אומר שזה בשביל שהם יהיו גוש אחד וכך יהיה להם כובד. אז הנה אנחנו רואים שלרבי לזר ברבי שמעון צריך כובד, ולרבי, לפחות לפי ההבנה של רבא, לא צריך כובד. כלומר, הכובד זה מחלוקת תנאים, ועד כאן השלב השני לגבי השאלה האם ללשון של זהורית יש שיעור, כשבשלב הזה שאלנו האם צריך כובד מסוים, שזה גם נחשב שיעור, פתחנו את השלב הזה בסתירה לגבי אם זה נשרף למה מעלה, אם זה בסדר או לא. אביי אומר שזה תלוי בגובה האש. רב אומר שזה מחלוקת תנאים, האם צריך כובד ושהמרכיבים אלו באמת ישקעו כלפי מטה בתוך המדורה או שלא. זה היה השלב השני. שלב שלישי זה שלוש שורות לפני סוף עמוד הקודם. נזכיר מה הנושא הכללי שלנו. הנושא הכללי זה האם יש שיעור מינימלי ללשון של זהורית. בינתיים בשלב הראשון ראינו שבשעיר המשתלח יש אורך מינימלי בשביל שיהיה אפשר לחלק את זה לשניים. בשלב השני לגבי פרה אדומה ראינו מחלוקת תנאים האם יש כובד מסוים, ועכשיו בשלב השלישי נדבר על שלושת התחומים, סיר המשתלח, פרה אדומה ומצורה, ונראה דעות שבשלושת התחומים אומרים שיש משקל מינימלי לחוט הצמר, רק שהמשקל הוא שונה מתחום לתחום. ולגבי זה נראה את רב דימי בשם רבי יוחנן, איך שרבין בשם רבי יונתן הסביר אותו, ואחרי זה נראה את רבי יוחנן עצמו. אז רב דימי בשם רבי יוחנן, כאמור לפי הסבר של רבי יונתן, אומר שבפרה המשקל המינימלי זה 10 זוז, כנראה שהוא סובר שיש דין של כובד בפרה, בשעיר המשקל המינימלי זה 2 סלעים, שזה בעצם 8 זוז, ובמצורה המשקל המינימלי זה 1 שקל, שזה בעצם 2 זוז. אז שוב, בפרה 10 זוז, בשעיר 8 זוז, במצורה 2 זוז, עד כאן רב דימי בשם רבי יוחנן, לפי הסבר של רבין בשם רבי יונתן. ועכשיו לרבי יוחנן עצמו, הוא מדבר רק על אחד מהתחומים, בגרסה הראשונה הוא מדבר על פרה, בגרסה השנייה של רבי ירמיה מדיפתי הוא מדבר על שעיר, והוא אומר שזה מחלוקת תנאים בין רבי שמעון בן חלפתא לרבנן, רק שהוא לא יודע מי אומר מה, אחד מהם אומר שצריך משקל מינימלי של 10 זוז, אחד אומר שמשקל מינימלי של 2 זוז. זה רבי יוחנן עצמו, ועד כאן השלב השלישי של החלק השני של השיעור, לגבי האם יש שיעור מינימלי לחוט הצמר, ועכשיו בשליש העליון של עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי מובא כאן לגמרי בדרך אגב, כיוון שראינו בחלק הקודם את רבי יצחק, שהוא אמר שהוא שמע לגבי הלשון של זהורית בסעיר ובפרה, שבאחד מהם צריך שיעור ובאחד לא, והוא לא יודע איזה, אז עכשיו נראה אמירה מאוד דומה שלו בהקשר קצת אחר, הפעם לגבי האם שחיטה קשרה בזר. אנחנו יודעים שבסתם ככה קורבנות, ודאי ששחיטה כן קשרה בזר. מה שרבי יצחק שואל זה האם זה נכון גם לגבי הפר של הכהן הגדול ביום כיפור ולגבי פרה אדומה. ולגבי זה הוא אומר, שמעתי שבאחד מהם זה כשר ובאחד לא, והוא לא יודע איזה. זה רבי יצחק, ועכשיו את הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה מחלוקת רב ושמואל לגבי זה ונראה מקורות. בסעיף השני נתמקד בפרה אדומה, נראה עוד אמוראים לגבי זה ונראה קושייה על מי שמכשיר בזר. הסעיף ראשון אומרת הגמרא שזה מחלוקת רב ושמואל, בהתחלה גם כאן היא לא יודעת מי אומר מה, אבל מיד היא פושטת שרב הוא זה שפוסל זר בפרה אדומה ומכשיר בפר כהן גדול, שמואל להפך, הוא פוסל בפר כהן גדול והוא מכשיר בפרה אדומה. אז שוב, רב פוסל בפרה אדומה, שמואל פוסל בפר כהן גדול. אלה הדעות, ועכשיו נראה את המקור. המקור בשני מאוד דומה, בשני משנו פסוקים שאומרים שכהן מסוים שוחט, בפר כהן גדול כתוב והקריב אהרון את הפר וכו', בפרה אדומה כתוב ונתתם אותה אל אלעזר הכהן וכו' ושחט אותה לפניו, אז בשני מש כהן מסוים ששוחט, וגם בשני מש את המילה חוקת, בפר כהן גדול כתוב והייתה זאת לכם לחוקת עולם, ובפרה אדומה כתוב זאת חוקת התורה, ומהמילה חוקת אפשר ללמוד שזה דווקא כמו שזה כתוב בתורה ולא אחרת, וממילא בשניהם צריך דווקא כהן ולא זר. אז לכאורה יש לנו מקור לשני התחומים שזה דווקא כהן, אז למה רב בוחר דווקא את פרה אדומה וחולק על פר כהן גדול, ושמואל להפך בוחר דווקא את פר כהן גדול וחולק על פרה אדומה? אז לגבי פר כהן גדול, אומר רב לשמואל, נכון, כתוב שם כהן, אז באמת את כל העבודות צריך שכהן יעשה, אבל חוץ מהשחיטה את זה חוקת לא כולל, כי שחיטה לא נחשבת עבודה, זה בפר כהן גדול, לעומת זאת בפרה אדומה, אומר רב, שם כל העסק הוא לא עבודה, זה הרי בכלל לא קורבן, שוחטים את זה מחוץ למקדש, ממילא שם המילה חוקת לא תלויה במה עבודה ומה לא עבודה, אלא זה פשוט כולל את הכל, כמו למשל שבמראות נגעים צריך דווקא כהן אפילו שזה לא עבודה, גם כאן, בכל העסק, גם בשחיטה, צריך דווקא כהן אפילו שזה לא עבודה. זו התגובה של רב לשמואל, ועכשיו נעבור לשמואל. למה שמואל לא מסכים לרב ששחיטה פסולה בזר בפרה אדומה? הרי כתוב שם חוקת, וכתוב ונתתם אותה ללזר הכהן וכולי ושחט אותה לפניו, כלומר לכאורה דווקא לזר שוחט. אומר שמואל, שים לב למילים שהרגע קראת, ושחט אותה לפניו. מה זה המילה הזאת לפניו? לפני מי הלזר השוחט כאן? אלא משמע, שזה לא באמת הלזר השוחט, הלזר המקבל את הפרה, אבל אז הוא נותן למישהו אחר לשחוט לפניו, לפני הלזר. כלומר, הנה מקור שלא צריך דווקא את הלזר או כהן, אלא שחיטה כשרה בזר בפרה אדומה. עד כאן המקור של כל צד והתגובה של הצד השני, ועד כאן עיקר הסעיף הזה לגבי שחיטה בזר, ועכשיו לפני שנעבור לסעיף הבא, יש לנו כאן בסוגריים סוג של פינג פונג בין רב לשמואל לגבי התגובה האחרונה של שמואל. שמואל כאמור למד מפשחת אותה לפניו, שלפניו הכוונה היא שמישהו אחר שוחט לפני לזר, זה שמואל. עכשיו השאלה איך רב יגיב לזה, אומר רב, הוא לומד מכאן משהו אחר לגמרי, וזה בעצם כאמור בסוגריים, פותח לנו עוד איזשהו תת נושא, נראה מה רב לומד מזה, נראה מאיפה שמואל לימד את אותו דין, נראה איך רב יגיב, בואו נראה את זה. אז מה רב לומד מהמילה לפניו? אומר רב שהוא לומד מכאן דין חדש, אומר רב שהוא לומד מכאן דין אחר, וזה שלא ישיח דעתו. כלומר, לפניו, תשים עין כשאתה שוחט, אל תחשוב על דברים אחרים, אתה צריך לשמור על הפרה שהיא לא תיטמע, זה מה שהוא לומד מלפניו. זה רב, וגם שמואל מסכים לדין הזה, אז מאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה משני פסוקים אחר כך, בפסוק ה', לא לגבי השחיטה, אלא לגבי השריפה, שגם שם כתוב משהו דומה ושרף את הפרה לעיניו. לעיניו זה אומר שצריך לשים לב ולא ישיח דעתו. אז שוב, רב לומד שלא ישיח דעתו מהשחיטה, ושחט אותה לפניו, ושמואל לומד את זה מהשריפה ושרף את הפרה לעיניו. עכשיו חזרה לרב, מה רב ילמד מהפסוק של שמואל? אומר רב, הוא ילמד אותו דבר. כלומר, לדעתו בעצם הדין הזה כתוב פעמיים, גם בשחיטה וגם בשריפה. והגמרא מסבירה למה צריך פעמיים, כי השחיטה היא מאוד חשובה, כי היא תחילת העבודה, והשריפה היא מאוד חשובה, כי זו שבעצם מכשירה את הפרה להיות אפר למצווה שלה. ממילא אם זה היה כתוב רק באחד מהם, לא היינו לומדים לשני, כי אולי הוא פחות חשוב, לכן לפי רב צריך לכתוב את זה בשניהם, שבשניהם לא ישיח דעתו. לפי שמואל לעומת זאת מספיק לכתוב בשריפה ומשם הוא לומד גם לשחיטה. בכל אופן, לעצם הדין שני מסכימים שגם בשחיטה וגם בשריפה צריך שלא ישיח דעתו. עכשיו בסוגריים, בשורה הראשונה בעמוד א', אומרת הגמרא שהדין הזה שלא ישיח דעתו, הוא נלמד לגבי עוד שני שלבים, וזה האיסוף של אפר הפרה ונתינת המים בתוך האפר. איפה זה נלמד? בפסוק ט' בהמשך כתוב, ואסף איש טהור את אפר הפרה וכו', והייתה לעדת בני ישראל למשמרת, למי נידה חטאתי. המילה למשמרת מלמדת שצריך לשמור על כל זה, כלומר לא להשיח דעתו. ומה כתוב שם בפסוק? גם את האיסוף, ואסף איש טהור, וגם מוזכר המים, למשמרת, למי נידה. כלומר נתינת המים, מכאן שגם בשני השלבים אלו צריך שלא ישיח דעתו. עכשיו שואלת הגמרא לפי זה בסוף עמוד א', אנחנו מסבירים את זה אגב לפי התוספות ישנים, בעצם אם זה כתוב כבר לגבי האיסוף, לגבי נתינת המים, אז משם לכאורה אפשר ללמוד את זה לכל השלבים של הפרה. אז למה צריך לכתוב את זה גם בשריפה ולפי רב גם בשחיטה? אומרת הגמרא, זה בא למעט, שיש שלב אחד ששם לא חוששים שישיח דעתו, וזה כשהוא השליחים פנימה לתוך השריפה את העץ ארז, אזוב ושניתולת, שם אין הקפדה על זה. למה דווקא שם? כי שם הוא לא עושה משהו שקשור לגוף הפרה. כלומר, כל שאר השלבים שהזכרנו זה דברים שקשורים לפרה עצמה, שחיטה של הפרה, שריפה של הפרה, טיפול באפר של הפרה. כאן לעומת זאת, זה פשוט השלחה אל האש עצמה, זה לא דורש שלא ישיח דעתו. כל זה היה ממש בסוגריים לגבי השחת הדת, הגענו לזה כי שמואל כאמור למד מ"ושחט אותה לפניו", שהכוונה היא שמישהו אחר שוחט ולא אלעזר, כלומר שחיטה לדעתו כשרה בזר בפרה אדומה, ואילו רב אמר לא, מזה אני לומד שלא ישיח דעתו, אז בגלל זה נכנסנו לכל הדיון שלא להשיח דעתו, ועכשיו אחרי הסוגריים האלו בשורה השלישית בעמוד ב', אנחנו חוזרים לנושא שלנו, של שחיטה בזר, ואנחנו עוברים עכשיו לסעיף השני. בסעיף השני אנחנו נפרדים מפר כהן גדול ומתמקדים רק בפרה אדומה, האם זר יכול לשחוט? כאמור, בינתיים ראינו שלפי שמואל זה כשר בזר, לפי רב זה פסול. כאן הגמרא מביאה עוד דעות לכאן ולכאן, רב עמי אומר כשר, רב יצחק נפח אומר פסול, באולי שתי גרסות מה הוא אמר. ועכשיו, לעיקר, מטיב רבי יהושע בר אבא, הוא מביא קושייה נגד שמואל וראיה לטובת רב, ששחיטה פסולה בזר בפרה אדומה. הראיה שלו היא מברייתא מאוד ארוכה, שעוד מעט ניכנס אליה באריכות, אבל קודם כל בואו נראה את מה שחשוב לענייננו. הבאי מסביר את זה בסוף הברייתא, זה נמצא כבר אחרי האמצע של עמוד ב', וזה שהברייתא מניחה כהנחת יסוד שאישה לא יכולה לשחוט פרה אדומה. ולמה? אומרת הברייתא כי בפרה אדומה כתוב אל הזר, ולזר הוא איש ולא אישה. זה מה שחשוב לגבינו כרגע מהברייתא, וממילא מסביר הבאי, כמו שמלזר אני לומד אל הזר ולא אישה, אותו דבר אני יכול ללמוד אל הזר ולא זר, אפילו את צח הרוז. מכאן ראיה מהברייתא רב שצריך דווקא כהן כמו אלעזר ולא זר. עד כאן עיקר הסעיף הזה, ראינו עוד דעות לכאן ולכאן וראיה מוחצת לרב. עכשיו בסוגריים בואו נראה את הברייתא עצמה, נראה אותה לא ממש לפי הסדר שהיא כתובה ונחלק אותה לשני שלבים. שלב ראשון זה בעצם מה שכבר אמרנו, האם צריך בפרה אדומה דווקא איש או שאפשר גם אישה, ולגבי זה אומרת הברייתא שבכל השלבים שבתורה כתוב אלעזר או כהן, זה אומר שזה דווקא איש ולא אישה, בשלבים שזה לא כתוב בהם, אז אפשר גם אישה. באיזה שלבים זה כך, באיזה שלבים זה כך? אז השלבים שבהם כתוב אלעזר או כהן זה השחיטה של הפרה, אחרי זה מקבלים את הדם ומזים אותו לכיוון בית המקדש, כמובן זה לא מגיע לבית המקדש, אנחנו עומדים פה על הר הזיתים, אבל מזים לכיוון, אחרי זה שורפים את הפרה אדומה, משליחים פנימה את העץ ארז, אזו ושניתולת, לגבי כל זה כתוב אלעזר כהן, לכן את כל זה צריך דווקא איש ולא אישה. אחר כך אוספים את האפר לכלי, וכשצריכים להשתמש בו, אז שמים קצת אפר בכלי ושמים מים, לגבי שני השלבים האלו לא כתוב כהן או אלעזר, ולכן את זה אישה כן יכולה לעשות. אחר כך בהזעה עצמה, כלומר כשמזים מהמים על האדם התמה, אז אמנם לא כתוב שם כהן או אלעזר, אבל כן כתוב שמי שעושה את זה הוא איש טהור. אז גם כאן ברור שהכוונה היא לאיש ולא אישה. עד כאן השלב הראשון של הברייתא, מה אישה יכולה לעשות ומה לא. שלב שני זה לגבי מתי עושים את זה, האם צריך לעשות את כל השלבים דווקא ביום או שאפשר גם בלילה. אז באופן פשוט, לגבי כל השלבים לא כתוב בתורה מתי, חוץ מלגבי ההזעה, ששם כתוב במפורש בפסוק י' ב', הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי וכו'. כלומר, הזעה ודאי שזה דווקא ביום. מה לגבי שאר השלבים? אומרת הברייתא, לגבי חלק מהם נלמד מההזעה ולגבי חלק לא. למה חלק כן וחלק לא? כי בפתיחה לכל פרשיית פרה אדומה כתוב זאת חוקת התורה, והברייתא לומדת שמצד אחד המילה תורה באה להרחיב, תורה אחת תהיה לכל השלבים של פרה אדומה, ממילא אם את ההזעה עושים ביום, לכאורה גם את שאר השלבים עושים ביום, מצד שני המילה זאת באה לצמצם, דווקא מה שכתוב, ואל תרחיב לי עוד כל מיני דינים. ממילא יש לנו מצד אחד הרחבה, מצד שני צמצום, לכן אומרת הברייתא, נעשה פשרה, נרחיב את הדין של הזעה שזה דווקא יום לחלק מהשלבים, אבל לא לכל השלבים. עכשיו שואלת הברייתא, ומה ראית? כלומר, לפי מה אתה מחליט לאיזה שלבים להרחיב ולאיזה לא? אומרת הברייתא, הרי המקור זה הזה, אז בואו נראה איזה שלבים יותר דומים להזה. דומים במה? דומים לגבי אישה. כלומר, כמו שההזעה עושה אותה דווקא איש ולא אישה, אז כל השלבים שהם דומים בזה, שגם בהם זה דווקא איש ולא אישה, אז גם בהם נלמד מהזעה שזה דווקא יום ולא לילה, לכן שחיטה, קבלת אדם והזעת אדם, שריפת הפרה, שלחת העץ ארז הזו ושנית עולת, בכל אלו גם כן, כיוון שזה דווקא איש ולא אישה, זה גם דווקא יום ולא לילה. לעומת זאת, איסוף האפר ומילוי המים, כיוון ששם זה לא דומה להזעה כי זה לאו דווקא איש, ממילא זה גם לא דומה להזעה ולא צריך דווקא יום. עד כאן הברייתא, אבל כאמור, מה שעניין אותנו מהברייתא, זה רק הנחת היסוד של השלב הראשון, שאת השחיטה עושה דווקא איש ולא אישה, כי כתוב אלעזר, ממילא, כמו שאלעזר זה דווקא איש ולא אישה, אז גם אלעזר זה דווקא כהן ולא זר, ומכאן ששחיטה בפרה אדומה פסולה בזר, כמו דעת רב. עד כאן הראיה לרב, ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', מחר נמשיך ונעסוק בפרה אדומה, בינתיים נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בסדר העבודה ביום כיפור, היינו במשנה שאחרי הגרלה על שני הסעירים, אז הוא קושר על הסעיר המשתלח לשון של זהורית, כלומר חוט צמר בצבע אדום, ולגבי הסעיר להשם כתוב, ולנשחט כנגד בית שחיטתו. את הגמרא חילקנו לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על המשפט האחרון שראינו, מה זה ולנשחט כנגד בית שחיטתו, האם הכוונה היא שהוא רק משאיר אותו עם הפנים כלפי מערב לכיוון אזור השחיטה, או האפשרות שנבחרת זה שגם לא הוא קושר לשון של זהורית, אבל על הצוואר ולא על הראש, ולמה הוא עושה את זה? בשביל שיהיה אפשר להבדיל גם בין שני הסעירים, שלזה זה על הראש ולזה זה על הצוואר, וגם בינם לבין סעירים אחרים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, שאלנו האם ללשון של זהורית יש שיעור מינימלי, ושאלנו את זה גם ללשון של זהורית אצלנו, וגם בפרה אדומה ובמצורה, וחילקנו את זה לשלושה שלבים. בשלב הראשון ראינו את רבי יצחק, שלגבי השעיר והפרה אמר שבאחד מהם יש שיעור, והוא לא יודע איזה, ואמר רב יוסף, הכוונה היא לשעיר, כי בשעיר צריך לחלק את החוט צמר לשניים, חצי על הראש וחצי על הסלע, ולכן צריך אורך מינימלי. הקשנו על זה שתי קושיות, א', גם בפרה יש כובד מינימלי, ורב ענה, נכון, יש דעה כזו, אבל יש גם חולקים, זה מחלוקת הנעים. קושייה שנייה, גם שם לכאורה צריך אורך מינימלי, כי צריך גם שם לחלק את זה לשניים, בשביל לקרוך את העץ ארז והאזוב, בחצי השני של השנית עולת, וענינו, לא נכון, קושרים את זה בלי לחלק לשניים, זה היה השלב הראשון. בשלב השני, לגבי המחלוקת של הכובד, ראינו סתירה בין רב לברייתא, האם כשהצמר נשרף עוד בחלק העליון של האש, האם זה קשר או לא, וראינו שני תירוצים. הבאי אמר, זה תלוי האם זה אש גבוהה או לא. רב אמר, זה תלוי במחלוקת שאמרנו, האם צריך כובד או לא. וכאן רב מביא את הברייתא, ששם הוא אומר שזה המחלוקת, וזה ברייתא ששואלת, למה בכלל קורחים את העץ ארז והאזוב בשנית עולת? רבי אומר, בשביל שיהיו אגודה אחת, אבל רבי לזר ברבי שמעון אומר, בשביל שיהיה להם כובד. אז זו המחלוקת, האם צריך כובד או שלא, וזה היה השלב השני. בשלב השלישי ראינו דעות שלגבי כל התחומים צריך משקל, וראינו שתי דעות מה המשקל הזה. רב דימי בשם רבי יוחנן, לפי הסבר של רבי יונתן, אמר שבפרה זה 10 זוזים, בשעיר 8 זוזים, ובמצורה 2 זוזים. רבי יוחנן עצמו אמר לגבי אחד מהתחומים, או פרה או שעיר, שזה מחלוקת הנעים, דעה אחת אומרת 10 זוז, דעה שנייה 2 זוזים, וזה היה החלק השני של השיעור לגבי השיעור המינימלי של הצמר הזה. בחלק השני, אגב האמירה של רבי יצחק, כשהוא שמע על אחד מהדינים ולא יודע איזה, ראינו עוד אמירה דומה שלו, הפעם לגבי האם שחיטה כשרה בזר בפרה אדומה ובפר כהן גדול של יום כיפור. ולגבי זה ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון ראינו מחלוקת רב ושמואל, לפי רב זר פסול בשחיטת פרה אדומה, לפי שמואל דווקא בפר כהן גדול של יום כיפור, וראינו את המקורות של שניהם, והמקורות די דומים, בשניהם גם בפר כהן גדול וגם בפרה אדומה, כתוב שכהן ספציפי עושה את זה, וכתוב את המילה חוקת, בפר כהן גדול כתוב, והקריב אהרון וכולי ובהמשך, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, ובפרה אדומה כתוב, זאת חוקת התורה וכולי, ונתתם אותה ללעזר הכהן וכולי, ושחט אותה לפניו. אז שמואל לומד את זה מהפסוק של פר כהן גדול, רב לומד את זה מהפסוק של פרה אדומה, ואיך כל אחד מגיב לשני? אז רב אומר לשמואל לגבי פר כהן גדול, שהשחיטה לא נחשבת עבודה, לכן היא לא כלולה בלימוד מחוקת, לעומת זאת פרה אדומה, כל העסק זה לא נחשב עבודה, זה לא קורבן, אלא זה איזשהו דין מיוחד, ועל כולו אמרה התורה שצריך דווקא כהן, זה רב לשמואל. לעומת זאת, שמואל הרב אומר, בפרה אדומה אמנם כתוב חוקת וכתוב אלעזר, אבל גם כתוב ושחט אותה לפניו, משמע שמישהו אחר שוחט אותה לעיני אלעזר. זה שמואל. הרב אומר, לא נכון, צריך דווקא אלעזר, ומלפניו אני לומד שצריך שלא ישיח דעתו. ואז נכנסו לסוגריים לגבי הדין הזה שלא ישיח דעתו, גם שמואל מסכים לו, הוא רק אומר שלומדים את זה משני פסוקים אחר כך לגבי השריפה, ורב אומר, נכון, זה גם נלמד שם, וזה כתוב פעמיים, והסברנו מה צריך אותה, ובסוגריים הוספנו שהאמת היא שזה כתוב גם לגבי עוד שלבים, וזה, ואסף איש טהור וכולי, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למענידה, מלמשמרת לומדים גם שלא יסיח דתו, לגבי האיסוף, לגבי נתינת המים, והאמת היא שאפשר ללמוד את זה מכאן גם לכל שאר השלבים, אז למה בכל זאת זה נכתב גם לגבי השחיטה והשריפה, למעט את השלבים שלא קשורים לגוף הפרה עצמה, כלומר שבהשלכת העץ ארז זו ושני תולת, שם אין דין שלא יסיח דתו, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני התמקדנו בפרה אדומה בזר, ראינו עוד דעות לכאן ולכאן, וראינו קושייה מברייתא הארוכה שהנחת היסוד שלה זה שאישה לא יכולה לשחוט, כי כתוב אלעזר, אלעזר ולא אישה, וממילא אומר אביי, גם אלעזר ולא זר, מכאן ראיה לרב שבפרה אדומה שחיטה פסולה בזר. עד כאן העיקר, בסוגריים ראינו את הברייתא עצמה, היא כאמור הניחה כי הנחת יסוד שאישה לא יכולה לשחוט, ולא רק זה, אלא כל השלבים שבהם נאמר אלעזר הכהן, אישה לא עושה, שזה השחיטה, קבלת הדם, הזעת הדם, שריפה, השלכת יצר הזזו ושנית תולעת, וגם הזעת המים עצמם, אמנם שם לא כתוב כהן או לזר, אבל כן כתוב איש טהור, מכאן שזה דווקא איש ולא אישה, לעומת זאת באיסוף האפר ובמילוי המים, שם לא כתוב את זה, וממילא גם אישה עושה את זה, זה שלב ראשון בברייתא. שלב שני, הברייתא לומדת שכמו שבהזעה צריך גם דווקא יום ולא לילה, אז גם בכל שאר השלבים שדומים להזעה, בזה שהם דווקא איש ולא אישה, אז גם אצלם זה דווקא יום ולא לילה, לעומת זאת באיסוף האפר ומילוי המים שזה לא דומה להזעה לגבי איש, ממילא זה גם לא דומה להזעה לגבי יום, ואפשר לעשות אותם גם בלילה. זה היה הברייתא, וכאמור הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', כל טוב בינתיים.